בפרק הזה נתחיל ונדבר על מלחמת העצמאות בין היהודים של היישוב היהודי בארץ ישראל. בעצם המלחמה שהתקיימה מסוף שנת 1947 ועד יולי 1949, מחצית הראשונה של 1949, מסוף ההצבעה באומות המאוחדות על תוכנית החלוקה ועד הסכמי שביתת הנשק עם מדינות ערב במחצית 1949. בפרק הזה אני אתרכז בעיקר בשלב א' של המלחמה, לשלב ב' נקדיש כבר פרק נפרד כי זה נושא קצת ארוך. אז נתחיל, נספר קצת, קודם כל ככה להסתיר את העניינים באופן כללי. השלב הראשון של המלחמה התחיל ב-30 בנובמבר 1947 למחרת ההצבעה באומות המאוחדות ונמשך עד ל-14 במאי 1948, שהוא יום הכרזת המדינה. במהלך השלב הזה מתנהלת מלחמת אזרחים בין היישוב היהודי בארץ ישראל לבין האוכלוסייה הערבית. המלחמה בשלב זה התנהלה בין כוחות בלתי סדירים, זה אומר לוחמת גרילה, זה אומר מחתרות, אבל לא צבאות מסודרים. השלב השני של המלחמה התחיל ב-15 במאי 1948 והתמשך עד המחצית הראשונה של שנת 1949, החל מפלישת צבאות ערב למדינת ישראל למחרת ההכרזה על קום המדינה ועד לשביתות הנשק, הסכמי שביתת הנשק שנחתמו בין ישראל למדינות ערב. במהלך השלב הזה התנהלה מלחמה בין הצבא הסדיר של מדינת ישראל לבין הצבאות הסדירים של מדינות ערב שפלשו אליה, מצרים, ירדן, סוריה, לבנון ועיראק. אז נתחיל ונפרט מה קרה בשלב א', השלב הראשון של מלחמת העצמאות, מה היו יחסי הכוחות והיתרונות של כל צד בשלב הראשון, כשהמלחמה הזאת עוד הייתה מלחמת אזרחים, מלחמה פנימית בלי צבאות סדירים. האוכלוסייה הערבית הייתה 1,300,000, זה בערך פי 2 מהיישוב היהודי שהיה 650,000 איש בלבד. הערבים שלטו בשטחים רצופים, בעיקר באזור ההר ובדרום הארץ, בעוד היהודים שלטו בשטחים מפוצלים וגושי התיישבות בעמקי הצפון ובמישור החוף, עוד כמה יישובים מבודדים בצפון, בנגב ובאזור ירושלים. זה כמובן מראה על נחיתות מסוימת ליישוב היהודי, כי הרבה יותר קשה להוביל נשק ואספקה כאשר אין לך רצף טריטוריאלי. הלאה. לערבים, לערביי ארץ ישראל, הייתה את תמיכת מדינות ערב דרך גבולות יבשתיים פתוחים. לעומתם, ליישוב היהודי הייתה תמיכה של ברית המועצות ממניעי המלחמה הקרה, הזכרתי את זה בפרק הקודם על תוכנית החלוקה, אבל ליישוב היהודי היו גבולות יבשה חסומים, גבולות ים ואוויר שהיו עדיין תחת שליטה בריטים. בשלב הזה הבריטים עוד לא התפנו מארץ ישראל. ההנהגה המדינית של הערבים הייתה דווקא יותר מפוצלת מההנהגה היהודית, זאת אומרת שבעניין הזה ליהודים היה יותר יתרון. ההנהגה הערבית הייתה בראשות המופתי הגולה אל חוסייני והוועד הערבי העליון, הנהגה חסרת ניסיון מעשי מדיני שאיננה מהווה הנהגה נבחרת, בעוד ליישוב היהודי ההנהגה היא נבחרת ומאוחדת יחסית. יש מוסדות לאומיים שמשמשים כמדינה שבדרך. במהלך הלחימה מוקמות מועצת העם, שזה פרלמנט זמני, ומנהלת העם שמהווה ממשלה זמנית. המוסדות הלאומיים היהודים זוכים לתמיכה רחבה ביישוב היהודי בארץ ישראל וגם בעולם. מה הכוחות הצבאיים של שני הצדדים בשלב הזה? אז הכוחות הערביים, יש 10,000 לוחמים מקומיים שחברים בכמה ארגונים מתחרים, עוד 4,000 לוחמים מתנדבי חוץ, זאת אומרת מתנדבים שנשלחו ומומנו על ידי הליגה הערבית, מאוגדים בצבא ההצלה, נקרא, כך זה נקרא, של קאוקג'י, שבעצם הגיעו ממדינות ערב המקיפות אותנו. בעוד הלוחמים ליישוב היהודי היו 40,000 לוחמים חברי ההגנה בפיקוד מאוחד הכפוף למוסדות מדיניים, ועוד 4,000 אנשי אצל ולחי בפיקוד עצמאי, אליהם הצטרפו מגויסי חוץ לארץ בראשי תיבות גחל ומתנדבי חוץ לארץ בראשי תיבות מחל, אשר העניקו מימד מקצועי לצבא מאחר והם שירתו במלחמת העולם השנייה בצבאות הזרים וצברו ניסיון בלחימה ובפיקוד. גם בהתארגנות הצבאית, היו ליהודים בשלב הזה יותר יתרון, לערבים היה גיוס מקומי בשיטת האזעקה, פזעה, שבכל מקום שהיה, הייתה איזושהי בעיה, איזה קרב, אז גייסו בקביעות אותו כוח קטן, לא היה פיקוד ארצי, בעוד בארגון ההגנה, הוא היה מאורגן ב-12 חטיבות מרחביות, כוח הפלמח נייד בגיוס מלא שהורחב והורחב תוך כדי שהמלחמה התמשכה, היה מבנה צבאי סדיר, מפקדה ארצית, שירות מודיעין, יחידות של הנדסה, חימוש, אוויר, ים ורפואה, זאת אומרת הרבה יותר מסודרים ומאורגנים ביישוב היהודי. מה דרכי הפעולה בשלב הראשון אני מזכיר של מלחמת העצמאות של שני הצדדים? אז הצד הערבי בעיקר התמקד בהתמנה של מטעני חבלה, מערבים, חסימה של צירי תחבורה, התקפה של שיירות אספקה ושל יישובים קטנים ומבודדים. בעוד הצד היהודי בשלב הזה התמקד בפעילות הגנתית, וזה חשוב לזכור, פעילות הגנתית, בהמשך זה יתהפך, לא נוטשים אף יישוב ובכל מחיר לא נוטשים יישובים, זאת המדיניות, ליווי של שיירות אספקה ומתקפות נגד מפעם לפעם נגד הערבים. מה מצב האספקה והתחמושת, הנשק? הערבים היו מחומשים באספקה עצמית ומקומית, מיעוט בשירותים של מנהלה, פינוי ורפואה, בעוד ביישוב היהודי היו יבוא וחימוש מרוכזים, תעשיות נשק של ההגנה שאורגנו מבעוד מועד, אספקה מאורגנת לאזורים במצור ורפואה מסודרת. אז אם לסכם את כל הקריטריונים שאני קראתי עכשיו, לערבים בשלב הזה הייתה אוכלוסייה הרבה יותר גדולה, ומבחינת השטח גם הייתה להם עליונות, כי הם שלטו בשטחים רצופים, הייתה להם את תמיכת מדינות ערב דרך גבולות יבשתיים פתוחים, בעוד היישוב היהודי היה לו יותר בעייתי, כי גבולות היבשה היו חסומים על ידי הערבים, וגבולות הים היו עדיין תחת שליטה בריטית. לעומת זאת ההנהגה המדינית של היישוב היהודי הייתה יותר מאוחדת ונבחרת מאשר ההנהגה הערבית שלא נבחרה והייתה חסרת ניסיון. הכוחות הצבאיים בשלב הזה ניתן לראות אפילו יותר לוחמים יהודים מאשר לוחמים ערבים. ההתארגנות הצבאית, היהודים היו מאורגנים באופן יותר ריכוזי וברמה הארצית באופן מסודר. דרכי הפעולה של הערבים היו בעצם פעולות טרור, התמנת מטעני חבלה, חסימת צירים, התקפת שיירות, בעוד היישוב העברי התמקד בעיקר בפעילות הגנתית שלא נוטשים אף יישוב ובכל מחיר. ההספקה עבור הערבים הייתה בעיקר עצמית ומקומית, היה מיעוט בשירותים של מנהלה, פינוי ורפואה, בעוד עבור היישוב העברי היו תעשיות נשק מסודרות עם הספקה לאזורים במצור וגם רפואה מסודרת. אז חלק מהקריטריונים כאן לטובת הערבים, חלק מהם לטובת היהודים, אי אפשר לדעת איך זה עוד יתפתח. אז בואו נמשיך ונדבר על יעדי הצדדים הלוחמים ואופן פעולתם בשלב א' של מלחמת העצמאות. מה, נתחיל מערביי ארץ ישראל, מה המטרה שלהם? המטרה שלהם היא פשוטה, לסכל את תוכנית האומות המאוחדות להקים מדינה יהודית מתוך התנגדות עקרונית לרעיון חלוקת הארץ ולהקמת שתי מדינות בארץ ישראל. אופן הפעולה שלהם, הם פעלו בכמה דרכים. הדרך הראשונה היא ניתוק דרכים ופגיעה בתשתיות. הערבים ניצלו את היתרון הגיאוגרפי והצבאי שלהם לשם הפעלת לחץ על אורכי התחבורה של היישוב היהודי. הם הצליחו לקטוע צירי תנועה מרכזיים ולבודד יישובים בגליל ובנגב. על ירושלים הוטל מצור והיא נותקה ממישור החוף. שיירות שניסו להגיע אליה הותקפו על ידי מערבים לאורך הכביש, מערבים באלף, כן? ותושבי היהודים של ירושלים היו נתונים בסכנת רעב. המאבק על הדרך לירושלים באמת חשוב ביותר, בגלל החשיבות כמובן הרבה מאוד של ירושלים עבור היהודים, ובאמת היו הרבה שיירות שניסו להגיע לשם, ועוד שיירות ברחבי הארץ, שיירת יחיעם שנפגעה, שיירת הלמד ה' לגוש עציון, ועוד כמה שיירות שנפגעו ורוב חבריהן אפילו חוסלו או על ידי ערבים שעשו להם מערב, אמבוש באנגלית. נמשיך, מה עוד הערבים עשו בשלב א' של המלחמה? הם הייתה פגיעה בערים מעורבות, הערבים צלפו לתוך שכונות יהודיות והחדירו אליהן מכוניות תופת, בדרכים אלו זכו לכמה הצלחות בולטות, מכוניות תופת ליד תחנת אוטובוס במרכז חיפה, ופיצוץ בניין פלסטין פוסט ברחוב בן יהודה בירושלים. מה עוד הם עשו? התקפות על יישובים מבודדים. הותקפו יישובים שהיו מחוץ לתוכנית החלוקה, יחיעם, היישוב יחיעם בגליל, ויישובים שנכללו בחלוקת טירת צבי, זה נמצא באזור עמק בית שאן של היום אני חושב. הצד הערבי פעל כדי לנתק את היישובים היהודים המבודדים ששכנו לרוב בלב אזורים ערביים. הצד הערבי ידע היטב שהיישוב היהודי סובל מהבעיה של חוסר ברצף טריטוריאלי, והוא ביקש לנצל זאת על מנת להכניע את היישובים המבודדים טרם הגעת שיירות ההספקה היהודיות. אם כן, אלה היו הפעולות של הערבים. מה היו הפעולות של היישוב היהודי? מה הייתה המטרה שלו? אז המטרה של היישוב היהודי הייתה להוכיח את היכולת שלו להקים מדינה ולקיים אותה מבלי לנטוש אף יישוב. בשלב הזה התייחס בן גוריון להתקפות של הערבים כמאורעות טרור ולא כמלחמה. מה היו דרכי הפעולה של היישוב היהודי? אז דרך הפעולה העיקרית הייתה מגננה. במהלך ארבעת החודשים הראשונים למלחמה, מנובמבר ועד מרץ 1948, פעל היישוב היהודי בדרך התגוננות והקפדה לא לנטוש אף יישוב, כמו שכבר חזרתי כמה פעמים. כמו כן בוצעה הקפדה לשמור על קשר עם היישובים ולהתגונן מפני התקפות. ארגון ההגנה סייע להתגוננות בעזרת אבטחה צמודה, בהתחלה למכוניות בודדות ואחר כך בתנועה בשיירות תוך ליווי של מכוניות משוריינות. כך הצליחה ההגנה לשמור על קשר עם כל היישובים היהודים עד מרץ 1948. בחלק הזה אפשר לספר על הקשיים של היישוב היהודי בשלב הראשון של מלחמת העצמאות. זה נושא שלעיתים שואלים עליו באופן ספציפי בבחינת הבגרות. אז מה היו הקשיים של היישוב היהודי בשלב הזה של המלחמה? כמה קשיים. קודם כל הצורך להתמודד עם התקפות יזומות של הערבים שנערכו במקומות שונים בארץ בו בזמן. עוד קושי הוא לחימה בערים מעורבות, טרור, צלפים, שיבוש של חיי היום יום, קשיי לחימה בשטח בנוי. קושי שלישי הוא הלחימה בדרכים, התקפה על כלי רכב, שיטת השיירות שגבתה מחיר כבד, ניתוק של יישובים עבריים זה מזה וניתוק שלהם ממרכזים עירוניים. עוד קושי, יישובים מבודדים שאינם חלק מרצף טריטוריאלי וסביבם כפרים עוינים שהיו נתונים למצור והתקפות ישירות. קושי משמעותי וזכור כמובן הוא ירושלים הנצורה, הדרכים החסומות, בעיות בהובלת הספקה, התמודדות עם הליגיון הירדני שנלחם ביישוב היהודי בחלק הזה של הארץ, ונפגעים רבים בפרק זמן קצר. רק במרץ 1947 נפגעים של מספר שיירות לירושלים, בעיקר באזור בבלואד, שער הגי, וקושי כמובן של מחסור בנשק, צריך הרבה הרבה נשק כדי להילחם. אוקיי, אז נמשיך. צריך בבחינת הבגרות יבקשו לתת דוגמה לקרב שיתקיים בכל שלב של המלחמה. אז בשלב הראשון, בשלב א' של מלחמת העצמאות, ניתן לתת דוגמה של שיירת הלמד ה', דוגמה לקרב שיתקיים בשלב הזה. שיירת הלמד ה' הייתה מחלקה שהורכבה מכ-40 לוחמים בפיקודו של דני מס. יצאה בלילה במסע רגלי מירושלים לגוש עציון, כשהם נוסעים תגבורת בנשק ובתחמושת, חומרי רפואה וחומרי נפץ ליישובים של גוש עציון שהיה נצור. 35 לוחמים צעדו לעבר גוש עציון למד ה' למרות השעה המאוחרת אחת בלילה, בדרך העוברת בקרבת כפרים ערביים עוינים במעלה הר חברון. עם אור ראשון של הבוקר הם נתגלו על ידי ערבים משכימי קום באזור הכפר צוריף, והדרך שלהם נחסמה. התפתח קרב אז בין המחלקה לבין המוני ערבים שבאו וחיתרו אותה. תוך כדי תנועה עם פצועים לעבר רכס מקומי התבצרו הלוחמים על גבעה. על ראש הגבעה התנהל קרב אחרון שנמשך עד שעות הערב. רק כשאזלה התחמושת של הלוחמים הצליחו הערבים להסתער על הגבעה ולכבוש אותה. יומיים לאחר הקרב הובאו גופות הקורבנות על ידי מפקח משטרה בריטי לכפר עציון, ושם הם נקברו. בין הנופלים בקרב זה מתובע הלוחמים והמפקדים בפלמ"ח. היגון וההלם ביישוב היהודי היו כבדים מאוד לאור התוצאות הטרגיות של הקרב. לאחר מלחמת השחרור הועברו ארונותיהם יחד עם שאר הלוחמים שנקברו בגוש עציון לקבורה בבית הקברות הצבאי בהר הרצל שבירושלים. אם כן, הקרב הזה של שיירת הלמד ה', שיירת הספקה מגוש עציון, מירושלים לגוש עציון, היה קרב טרגי, אבל אנחנו ממשיכים הלאה ברצף האירועים של המלחמה. אנחנו עוברים לנושא הבא, שהוא תוכנית ד' ביטוי לשינוי אסטרטגי שחל בהנהגת היישוב היהודי. אני ציינתי כבר כמה פעמים שבשלב א' של המלחמה אנחנו, היישוב היהודי, התנהל בעיקר באסטרטגיה של מגננה. בתוכנית ד' שיצאה לפועל באפריל ומאי 1948, בעצם מה שקרה, הדבר העיקרי, היה מעבר ממגננה להתקפה. זאת אומרת, מפסיקים רק להגן על יישובים ומתחילים להתקיף גם יישובים ערביים. למה הנהגת היישוב היהודי החליטה לעשות את הדבר הזה? יש לכך ארבע סיבות. הסיבה הראשונה למעבר הזה ממגננה להתקפה היא השפל הצבאי בחודש מרץ 1948. במרץ השחור, כך זה נקרא, המלחמה הגיעה לנקודת משבר. שיטת השיירות הפכה למלכודת מוות. קרוב ל-80 לוחמים נהרגו בשיירות שהותקפו במקומות שונים. כדאי להתייחס כאן, אם ישאלו על העניין הזה במבחן, גם לשיירת הלמד ה', עליה דיברתי כבר קודם לכן, אבל יש גם עוד שיירות כאלה ואחרות. למשל שיירת יחיעם, שיירת שעשתה את דרכה מנהריה לקיבוץ יחיעם, היא נתקלה במערב ערבי סמוך לכפר קברי ו-47 מאנשיה נפלו בקרב. יומיים לאחר מכן שיירת אחרת שהייתה בדרכה מחולדה לירושלים, שיירת חולדה, שגם נפגעה, ומה שגרם גם לחסימה של הדרך מהשפלה לירושלים, ועוד כמה שיירות כאלו. נמשיך, גורם שני למעבר הגנה למתקפה הוא השפל המדיני. אם דיברנו קודם על השפל הצבאי, היה גם שפל מדיני. לנוכח האירועים הקשים בארץ, נסוגה גם ארצות הברית מתוכנית החלוקה, והחלה לתמוך במשטר נאמנות זמני בארץ ישראל, שיפסיק את הלחימה ויאפשר לשני הצדדים להגיע להסכם. ארצות הברית חששה שהמשך הלחימה יסכן את קשריה עם העולם הערבי, ויביא לסכנה לאובדן מקורות הנפט באזור. בנוסף, משרד החוץ האמריקאי חשש מפני מעורבות של ברית המועצות במלחמה, ולכן בעיניהם היה חיוני להפסיק את הלחימה ולמנוע אימות במסגרת המלחמה הקרה שהזכרתי גם בפרק הקודם. בן גוריון ביקש להוכיח לאמריקאים במעבר להתקפה כי בכוחו של היישוב היהודי לקיים מדינה עצמאית. יתרה מכך, הוא ביקש לסכל את תוכניתם למשטר הנאמנות של האומות המאוחדות באמצעות קביעת עובדות בשטח. זאת אומרת, כיבוש כל שטחי המדינה היהודית על פי תוכנית החלוקה. נמשיך. הגורם השלישי היה הערכות לקראת עזיבת הבריטים והערכות לפלישה צפויה של צבאות מדינות ערב. הנהגת היישוב ידע היטב כי בעקבות העזיבה של הבריטים צבאות ערב יפלשו לארץ ישראל. לכן, כדי להגן על היישובים היהודיים, היה צורך ליצור ביניהם רצף טריטוריאלי על ידי כיבוש של ערים, כפרים ושכונות ערביות. עוד תוכנן להשתלט על נקודות אסטרטגיות אותן ינטשו הבריטים, כמו תחנות משטרה, תחנות רכבת ומחנות צבא. גורם רביעי למעבר להתקפה הוא שבשלב זה הוא עבר לידי היישוב נשק כבד מצ'כוסלובקיה, ברית המועצות. הנשק הזה אפשר את השינוי האסטרטגי במעבר מהגנה להתקפה, כי כשמתקיפים צריך הרבה יותר נשק מאשר כשמגינים. צריך היחס בדרך כלל הוא פי 4, פי 5 נשק מאשר הכוח שאתה מתקיף אותו. אתה צריך שיהיה לך המון המון נשק. אז אם כן, נחזור על ארבעת הסיבות למעבר ממגדנה להתקפה במסגרת התוכנית. דלת, הסיבה הראשונה היא שפל צבאי, כישלון של הרבה שיירות אספקה. הסיבה השנייה היא שפל מדיני שגרם לארצות הברית לסגת מתוכנית החלוקה. בן גוריון רצה להוכיח לארצות הברית כי היישוב היהודי יכול להקים מדינה עצמאית. סיבה שלישית היא הערכות לקראת עזיבת הבריטים ופלישה צפויה של ארצות ערב. הבריטים עמדו לעזוב את הארץ והיישוב היהודי ידע שצבאות ערב יפלשו, אז רצו ככה להקדים תרופה למכה וליצור רצף טריטוריאלי בין היישובים היהודים עוד לפני זה. וסיבה רביעית, משלוח הנשק מצ'כוסלובקיה, שאפשר בעצם את המעבר הזה מבחינה לוגיסטית מהגנה להתקפה. נמשיך, לתוכנית ד', תוכנית ההתקפה, היו מספר מטרות ודרכי פעולה. המטרה הראשונה, שתי המטרות הראשונות חשובות ביותר, המטרה הראשונה היא השתלטות על שטחים שנועדו להיכלל בתחום המדינה היהודית, כולל יישובים ערביים שנמצאו בשטח זה והגנה על גבולות המדינה. סיבה שנייה היא הגנה על גושי ההתיישבות והאוכלוסייה העברית שמחוץ לגבולות המדינה ולחימה נגד אויב הפועל מחוץ לגבולות המדינה או בתוכיה. מטרה שלישית היא השתלטות על ערים מעורבות כמו אקו למשל, ערים עם אוכלוסייה יהודית וערבית, אקו, חיפה ועוד. השתלטות על אורכי תחבורה, עוד מטרה, ועל יישובים ערביים המפריעים לתחבורה. כיבוש תחנות משטרה שפונו על ידי הבריטים וחיבור יישובים מנותקים למדינה גם אם הם נמצאים מחוץ לגבולות שהוגדרו בתוכנית החלוקה. זאת אומרת באמת ליצור רצף טריטוריאלי ולפנות את דרכי התחבורה בין היישובים היהודים בארץ ישראל, בעיקר בתחומים שיועדו בתוכנית החלוקה, אבל לא רק. למשל גוש עציון היה באזור שמיועד לצד הערבי. נמשיך. סיכום הישגי תוכנית ד' והחשיבות שלה. במסגרת התוכנית הזאת כבשו היהודים את כל שטחי המדינה העברית. ערים חשובות כמו יפו, טבריה, חיפה וצפת שוחררו. הגליל המערבי והמזרחי נכבשו לחלוטין. הדרך לנגב נפתחה ובסיסים חשובים בדרך לירושלים נכבשו בידי ההגנה. במסגרת תוכנית ד' נוצר רצף טריטוריאלי מהצפון ועד לפעתי הנגב, וכן נכבשו משלטים, אזורים אסטרטגיים חשובים בדרך לירושלים. העליונות הצבאית של הצד היהודי הייתה גורם חשוב בנסיגתם של האמריקאים מליישם את התוכנית שלהם ליצירת משטר בינלאומי בארץ ישראל. זאת אומרת הם חזרו לעניין המקורי עם תוכנית החלוקה והקמת מדינה יהודית. תוצאה נוספת של האסטרטגיה החדשה הייתה התמוטטות של המערך הצבאי הערבי, שבניגוד לצד היהודי לא היה מאורגן כראוי, וחלק ממנהיגיו נמלט או נהרג בקרבות. חשוב להדגיש שבאותה תקופה עמדו הבריטים לעזוב את הארץ, ולכן הנהגת היישוב היהודי לא חששה עוד לפעול באופן התקפי כנגד הערבים, כי לבריטים כבר לא היה אכפת, הם רק רצו להתפנות לעזוב כאן את הארץ. תוכנית ד' היא הייתה תוכנית כוללת, היא כללה כמה מבצעים שונים. ביטוי לתוכנית הזאת אפשר לראות במבצע נחשון. מבצע נחשון נערך באפריל 1948 ומטרתו הייתה לפרוץ את הדרך לירושלים הנצורה ולסכל את מזימת הערבים, לנתק אותה מכלל היישוב העברי. למבצע התקיפה רוכזו כ-1,500 לוחמים שהיוו כוח גדול פי שלושה מזה שרוכז קודם לכן לפעולה יזומה אחת. המשמעות הייתה דילול של הכוחות בחזיתות האחרות וסכנה לכישלונות צבאיים במקומות האלה. זאת אומרת, לקחו חיילים מכל שאר החזיתות בצפון ובדרום והביאו אותם לחזית של ירושלים. היה זה ביטוי להתייחסות של בן גוריון אל ירושלים כיעד אסטרטגי מן המעלה הראשונה וכסמל של העם היהודי שיש לשחרר אותו מן המצור הערבי בכל מחיר. כהכנה למבצע נכבשו מפקדת חסן סלמה ליד צריפין וכפר הקסטל בדרך לירושלים. לראשונה ננקטה אסטרטגיה של כיבוש שטחים בעלי עדיפות טופוגרפית השולטים על הכביש המוליך לירושלים משלטים להבטחת התחבורה. הערבים גילו התנגדות נמרצת בעיקר בקסטל שעבר מיד ליד מהיהודים לערבים, חזרה ליהודים, חזרה לערבים. באחד הקרבות נהרג בקרב מפקד הכוחות הערביים במחוז ירושלים עבד אל קדר אל חוסייני. הכביש לירושלים נסגר אמנם שוב עם סיום המבצע, אך מבצע נחשון שימש נקודת מפנה בנטילת יוזמה, בריכוז של כוח מבצעי ובפיקוד עליו, באסטרטגיית המשלטים ובשימוש בנשק חדיש שזה עתה הגיע. עד לסיומו של המבצע הגיעו לירושלים שלוש שיירות עמוסות אספקה ונשק שהייתה חיונית מאוד לתושבים הנצורים ולמעשה הצילה אותם, חילצה אותם מסכנת רעב. הנושא הבא הוא הכרזת העצמאות והקמת צהל, שזה זה הנושא גם שאני אסיים איתו את הפרק, כי זה מתמשך ומתמשך. לקראת פינוים הצפוי של הבריטים את הארץ, החליט דוד בן גוריון לכנס את מועצת העם, ולדון בשאלה של עיתוי ההכרזה על מדינה יהודית, מתי להכריז. הוויכוח נסוב על מועד ההכרזה, האם להכריז על הקמת המדינה היהודית עם סיום המועד הרשמי של המנדט הבריטי, או שמא יש לדחות את ההכרזה למועד מאוחר יותר. האומות המאוחדות, כלומר ארצות הברית שעמדה מאחורי זה, הציעה לקיים שביתת נשק בת 3 חודשים, שבמהלכה לא יוכרז על מדינה ריבונית, ויאסר על שני הצדדים להכניס נשק או לוחמים לארץ. עכשיו נעבור לשיקולים בעד ונגד ההכרזה במאי 1948. בעד ההכרזה היו כמה שיקולים מרכזיים. שיקול ראשון, בן גוריון האמין כי זוהי השעה, עכשיו או לעולם לא, להכריז על מדינה עצמאית ולהגשים את חלום הדורות. הוא טען כי אי הכרזה בשלב הזה תהיה בכייה לדורות, מאחר וקיימת סכנה כי ההחלטה של האומות המאוחדות תבוטל. טענתו הייתה כי הבריטים ישאירו חלל מדיני אותו יש למלא בהקדם, טרם יספיק הצד הערבי להתאושש, מנהיגי הערבים בשלב הזה ברחו למדינות ערב. יתרה מזו, היישוב היהודי ערוך זה זמן רב למימוש עצמאותו. היישוב התגאה במערכת שלטונית מסודרת, במוסדות פוליטיים, מנהלת העם, ומוסדות צבאיים, ארגון ההגנה. בן גוריון האמין כי ניתן להתמודד עם החלל המדיני שיצרה בריטניה עם העזיבה שלה, ולממש את זכותם של היהודים למדינה עצמאית. נוסף על כך, בן גוריון טען כי ההכרזה הצפויה תביא לגל עלייה מרשים מצד יהודי הגולה, וכן לקשירת קשרים דיפלומטיים מול מדינות העולם שיספקו נשק למדינה מן המניין. זאת אומרת, עכשיו הם לא מספקים נשק שזה קבוצה של מחתרות וארגונים, אבל כשנהיה מדינה כמו שצריך, הם יספקו לנו נשק, וכך תוכל המדינה החדשה להיערך כראוי לקראת הפלישה הצפויה של מדינות ערב. וסיבה אחרונה, בן גוריון טען כי הסכמה לשביתת נשק בשלב ראשון ליצירת משטר של האומות המאוחדות תכבול את היישוב ולהתחמש, בעוד הצד הערבי ימשיך לזכות לתמיכה צבאית מצד מדינות ערב. יתרה מזו, מדינות ערב ימשיכו להתחמש ולשפר את מוכנותם. כלומר, כל דחייה של ההכרזה תביא להתחזקות של הצד הערבי ולהקטנת הסיכוי של היישוב לעמוד מולו. רק נחזור על השיקולים בעד ההכרזה במאי 48. זוהי השעה, עכשיו או לעולם לא. הבריטים ישאירו חלל מדיני וצריך למלא אותו לפני שהצד הערבי יתאושש. עוד גורם, היישוב היהודי ערוך למימוש עצמאותו, יש לו מוסדות מדיניים וצבאיים. עוד טיעון, ההכרזה הצפויה תביא לגל עלייה מרשים ולקשירת קשרים דיפלומטיים שיאפשרו לנו להיערך כראוי לקראת הפלישה של מדינות ערב. וצריך בעצם להכריז עכשיו, כי כל דחייה של ההכרזה תביא להתחזקות של הצד הערבי מבחינה צבאית. אבל היו גם כמה שיקולים, 3 שיקולים נגד ההכרזה בשלב הזה, ולמה? השיקול הראשון היה הבקשה של ממשלת ארצות הברית לדחות את ההכרזה, תוך איום שהם לא יכירו במדינה היהודית החדשה ויטילו עליה הגבלות כלכליות חמורות. הנסיבות האלה הקשו מאוד על מקבלי ההחלטות ביישוב להסכים להתעלם מהדרישה של המעצמה אשר הובילה את ההחלטה באום להקמת המדינה היהודית. ארצות הברית ניהלה את כל הדבר הזה. עוד סיבה לא להכריז עכשיו היא שמדינות ערב איימו לפלוש מיידית אם תוכרז המדינה היהודית החדשה. מפקדי ההגנה הציגו לבן גוריון תמונה פסימית בנוגע לסיכויים שלנו לעמוד במתקפה מול צבאות סדירים שמשופעים בנשק כבד ומודרני. וגורם אחרון, סיבה אחרונה למה לא להכריז, היא שבשלב הזה של הלחימה, מאי 1948, היו ירושלים העתיקה וגוש עציון בשליטה ערבית, ולכן הדרישה הייתה לדחות את ההכרזה עד אשר האזורים האלה ישוחררו, מה שלא קרה, כי ההחלטה הסופית כמובן, עם סיום המנדט, התכנסה בתל אביב מנהלת העם, אשר החליטה ברוב קולות לאמץ את גישתו של בן גוריון ולא לדחות את מועד ההכרזה. ביום ה-14 במאי 1948, ה' באייר תש"ח, הכריז בן גוריון על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. ואני חושב שזה הזמן לסיים את הפרק ולפרוש בשיא. נתראה בפרק הבא עם הקמת צהל, פירוק המחתרות ושלב ב' של מלחמת העצמאות.